ברוך השם, שמחה גדולה ביותר, חנוכת הבית של רבי יואל. רבי יואל הוא קודש קודשים, רבי יואל צדיק יסוד עולם, ירא שמיים בתכלית, בעל מדרגות גבוהות גבוהות בעבודת השם. יסבו הרמקול בבקשה. להגיע להשגות גדולות בעבודת השם זה דבר שהוא לא פשוט. יש דבר שנקרא גבוה ויש דבר שנקרא רם. מה זה גבוה? גבוה זה דבר שגדל אבן על אבן על אבן על אבן עד שהגיע לגובה גדול. ורם זה משהו שנמצא למעלה, אבל למטה אין בו כלום. יש המון אנשים שהסבא שלהם והאבות שלהם היו קדושים והיו גדולים, ואז מחזקת הסבות, האבות, סבא שלי, האח שלי, הכך שלי, היה צדיק, היה גדול, אז הוא רם, הוא למעלה. רבי יואל מגיל 30 יום מהפדיון הבן שלו. רבי יואל מסר נפש במסירות נפש עצומה על כל שוב הישראל. כל מה שרואים שוב הישראל, רבי יואל מסר נפש מגיל 30 יום. מיום פדיון הבן שלו, רבי יואל במסירות נפש עצומה, גדל בקדושה, בטהרה, בדבקות בקדוש ברוך הוא, צומות של הפסקה לפחות 4-5 פעמים בשנה, גלגולי שלג, קדושה אסור לומר זה, ואין נחתו מעיד על עיסתו, דבקות בקדוש ברוך הוא, עבודת השם זכה וברא, גאונות עצומה בתורה, דבקות בקדוש ברוך הוא, זכינו בזכות עצומה, זכות גדולה ביותר. רבי יואל הוא קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים. זה אנחנו בטוחים שאבות בשמיים שמחים בו שמחה גדולה ומרובה ומיוחדת, ומשהו שונה מכל מה שקורה בדור האחרון, בכל הדורות האחרונים. יש בו אור גדול ומשהו מיוחד עם אמת ויושרה ודבקות בהקדוש ברוך הוא, שלא קשה למצוא הדברים האלו. ברוך השם, שמחה חנוכת הבית על בית זה ויושבהו, תהיה ברכת אליהו, יסיעת הנשמיים גדולה, תהיה הצלחה גדולה, תהיה שפע גדול, תהיה נחת הקדוש ברוך הוא, הריקותי לכם בלחת בגדי, ישפיע שפע עצום, תהיה בעזרת השם אור גדול. תהיה בעזרת השם, בבקשה תתחילו למסור שיעור בצדקת הצדיק רבי צדוק הכהן מלובלין, שזה משהו מיוחד. רבי צדוק הכהן מלובלין זה קודש קודשים, זה תורה מיוחדת. יתחילו לפחות פעם בשבוע למסור שיעור קבוע על רבי צדוק הכהן מלובלין. אנחנו יודעים שהנפש שלכם קשורה ברבי צדוק, יתחילו ללמוד לתת את השיעור תורות של רבי צדוק הכהן, ובעזרת השם זכות רבי צדוק הכהן יהיה אור גדול, ישועה גדולה, שמחה גדולה, וסייעתא דשמיא מרובה, סייעתא דשמיא מרובה. אז זוהר הקדוש שרבי יואל הצדיק מגדל ומחזק בזכות של הזוהר הקדוש, יהיה אור גדול, שמחה גדולה, וכל הטוב בעזרת השם. בשבת קודש דיברנו על התלמידים של הישיבה של מנהטן. ברוך השם, אנחנו, רבי יואל אמר לנו, 10 שנים, לא היה את הרוח של התורה והרוח של המיוחדות שיש בישיבה במנהטן. בבקשה צדיקים, תמשיכו את זה ותגדילו את זה ותפרו את זה, תרבו את זה. אנחנו, יש לנו המון נחת מהתלמידים בישיבה פה במנהטן. אשריכם צדיקים, כל אחד ואחד מיוחד, מיוחדות גדולה ביותר. יהיה בעזרת השם אור גדול, שמחה גדולה. ובימי אליהו הצדיק, תלמידים מיוחדים, כן? מקפידים, עובדים, לומדים. ובימי קודש קודשים רבי מאיר, ובימי אליהו, מידות מיוחדות, מידות נעלות, מידות מיוחדות. ובעזרת השם שמחה, הצלחה וברכה בכל הטוב. הנביא בדניאל מספר לנו דבר של פלא גדול. הנביא מספר שנבוכדנצר, מתי שבא לארץ ישראל, נבוכדנצר אסף מכל מדינה כמה ילדים, והילדים האלה הוא חינך אותם בחינוך הגבוה ביותר. הוא לקח אותם לאוניברסיטאות הגבוהות ביותר והגדולות ביותר, וגידל אותם בבבל שיהיו נערים, ילדים שיגדלו ויהיו יועצים שלו, עוזרים שלו, ויהיו החכמים ביותר, הנבונים ביותר, המצלחים ביותר, מבינים בכלכלה, מבינים בחשבונות, מבינים בדברים של חוץ, מבינים בכל מה שממלכה צריכה. הוא לקח מכל מדינה כמה ילדים כאלה וגידל אותם אצלו בארמון, שילמדו ויהיו בקף שלו, בדרך שלו, חכמים, נבונים, מוצלחים, הילדים הטובים ביותר. שמענו על כמה אנשים גדולים כמו אדמו ספרא, שהיה איש מיוחד בעמידות רמות, שהיה בא למרוקו ולעוד מקומות, לוקח נערים צעירים, שולח אותם לאוניברסיטה, היו גוגלים מוצלחים, והיה לוקח אותם לעבוד אצלו בבנק שלו. גם פה באמריקה שמענו על המון עשירים עצומים שהם היו הולכים לכל מיני מדינות, בוחרים ילדים מיוחדים, יהודים, לוקחים אותם, משלמים להם את הלימודים, מגדלים אותם להיות חכמים, זה בפיננסים, זה בכך, זה בכך, וכך גם היו עושים חסד וגם היו לעסק שלהם נאמנות חזקה של אנשים עם נאמנות גדולה שהוא גידל אותם מקטנות. אז נבוכדנצר הרשע שהיה מלך בבל, הוא הלך ולקח מארץ ישראל וכך מכל מדינה ומדינה כמות של ילדים קטנה מובחרים שהיו באותו תקופה באותו מקום, וגידל אותם בארמון עם האוכל הטוב ביותר, הלימודים הטובים ביותר, השינה הטובה ביותר, כמו בני מלכים הוא גידל את הילדים. היה בקבוצה הזאת חנניה, מישאל ועזריה ודניאל. אלה הארבע ילדים שנלקחו מארץ ישראל לגולה לבבל, לגדל אותם שיהיו ילדים מיוחדים מוצלחים, עוזרים של נבוכדנצר שיגדלו. ודניאל הקפיד הקפדה גדולה ביותר. ומה הקפדה שהוא הקפיד? לא לאכול כלום לא כשר. כל מה שהוא היה אוכל, היה אוכל כשר. עד שהוא הגיע לרעב ולמצבים קשים ביותר. הוא שמר על עצמו בקדושה גדולה לא לאכול פת עקום, לא לשתות יין עקום של גויים, לא לאכול דבר שיש בו חשש שלא כשר. הוא גדל בארמון עם כל השפע שבעולם, והיה חי רק מפירות, ירקות, דברים מינימליים, לשמור על הכשרות. אומרים רבותינו הקדושים שבזכות זה דניאל זכה לרוח הקודש. בזכות זה שדניאל הקפיד ושמר על האכילה הכשרה, על הדקדוקים הקטנים ביותר באכילה, זכה דניאל לרוח הקודש. אחד הנבואות של דניאל, חלומות, נבואות, דניאל מתנבא, דניאל חולם חלום. ומה החלום שהוא חולם? דניאל חולם שהוא נמצא על שפת המים, בשפת הנער. ידוע שכל נביא שהתנבא בארץ ישראל יכל להתנבא בחוץ לארץ. נביא שלא התנבא בארץ ישראל לא יכל להתנבא בחוץ לארץ. והמקום הטוב ביותר שאפשר להתנבא זה על המים. והוא על ימין יסדה, על המים זה מקום שגם אם אולי לא היית בארץ ישראל, אולי על המים אתה כן יכול להתנבא. דניאל רואה בחלום, רואה בנבואה שהוא נמצא על המים. ופתאום מגיע אריה גדול. אחרי כן פתאום מגיע דוב גדול. ואחרי כן פתאום מגיע נמר גדול. ואחרי כן פתאום הוא רואה כמו חיה שהיא לא מובנת, כמו מפלצת מברזל כולה מגיעה, ואחר כך מגיע אדם. הוא התעורר, הוא לא יודע מה החלום הזה, מה החלום שהוא חולם. אריה, דוב, נמר, ואז כנמר. נמר, משהו מברזל ואדם. מה החמש דברים שהוא חולם? מה ארבע חיות שהוא חולם? מה נמצא בארבע חיות שהוא חולם? ואחרי כן הפירוש של החלום, הפירוש של הנבואה שהוא חולם, אריה זה בבל. גלות של בבל זה היה אריה. שנבוכדנצר גלות בבל היה אריה. והחלום שהוא חולם שהמלכות של נבוכדנצר תיפול. ומי ייקח את המלכות של נבוכדנצר של האריה? דוב. מי זה דוב? הפרסים שבאו וכבשו את בבל, באו וכבשו את עיראק, והלכו ושלטו על רוב העולם כולו. המלכות הפרסית ששלטה על רוב העולם כולו באותו תקופה, זה היה דוב שהפילו את האריה, את נבוכדנצר. ואחר כך בא הנמר, והנמר הלך והפיל את הדוב. שמי זה היה הנמר? יוון. שזה הפיל את האל, הפיל אותם. ואחרי כן, אחרי הנמר בא ברזל, משהו מפלצת, כמו מפלצת, כמו דבר שקשה להבין, משהו כמו דבר דמיוני שהוא חלם, זה מלכות הרומא, זה הרומאים שכבשו את ארץ ישראל וכבשו את כל העולם כולו. צריך להסתכל על החלום שהוא חלם, על האריה. נסתכל על אריה, זה מלכות של נבוכדנצר. שנבוכדנצר בא, כבש את ארץ ישראל, החריב את בית המקדש הראשון, זה אריה. הדוב הפרסיים ששברו, הכניעו את מלכות נבוכדנצר, זה דבר שני. מה זה הנמר? מה הכוח של הנמר? מה זה הנמר? מה התורה אומרת לנו?
אז כנמר.
אז
כנמר.
נסתכל על הזות של הנמר. מה זה הזות של הנמר? מי יכול לנתח לנו מה זה הזות של נמר?
הזות הגבוהה.
מה זה הזות של נמר? ובשרון, מה זה הזות של נמר? מה זה הזות? ננסה להבין מה זה הזות. מה יש בתוך הזות? מה זה הזות?
הגמרא אומרת שהוא בא מחזיר, חזיר מר שבא על לוויה. אז רואה מכאן שעושה דבר שאין, שזה מוסכם, דעת כוחו של אדם אחר.
רבי שרון, מה זה הזות של נמר? נסתכל מה זה הזות. נקרא, ננסה אנחנו לחשוב מה זה הזות. מה זה נקרא הזות? ננסה בדעת שלנו לפרש, להבין מה זה נקרא הזות. אז פנים לגיהנום, מצד אחד כתוב אז פנים לגיהנום, אדם שיש לו הזות בצורה לא בריאה, זה אז פנים לגיהנום. מצד אחד אנחנו רואים הזות הקדושה, שיש הזות שהיא קדושה. מה הדבר המבדיל בין אז פנים לגיהנום לבין הזות הקדושה? אז פנים לגיהנום זה דבר קשה ביותר. ויש הזות הקדושה, יש דבר שנקרא הזות, שיש לאדם הזות של קדושה. מה זה אז פנים לגיהנום ומה זה הזות של קדושה? מה הדבר שמבדיל בין זה לזה?
אני אמר שהזות זה גובל לדבר של מסירות נפש, ששובים איזה מוסכמות של העולם, ששוברים את הנורמה המצויה.
חזק רבי דציוף, מי רוצה עוד לומר מה זה הזות?
תודה רבה, תודה רבה. אדם שזה אין לו מושג כאילו, אין לו מושג כאילו, ואין לו כאילו, אין לו כאילו, אין לו כאילו, זה דבר טוב, כי אין לו מושג מאף אחד, וזה נקבוד בפני פעם כאילו, ואין לו כאילו, הדברים של התמוע אחד, ושם אבל דבר לא טוב, כאילו.
אז זאת הקדושה, יש פה ענבה.
רבי שמעון, מה זה הזות? איזה הזות טובה? מה זה הזות טובה? מה זה הזות לא טובה? מה כל הדבר הזה של הזות?
אולי אפשר להגיד את הרמה שכבוד הרב תמיד מזכיר בסימן א' סעיף א', שלא להתבייש מפני המליגים בעבודת השם.
משום שהרמב"ם פוסק להלכה שנביא, שאחד מהכללים של נביא יכול להיות נביא, שהוא יהיה אז ולא יפחד. אמיץ, לא יפחד מכלום. שאם הוא צריך לתת את הנבואה ולהגיד מה שצריך להגיד ויערבו אותו, לא יפחד. אם הוא הולך למקום וצריך לתת את הנבואה ולהגיד את דבר השם ויקום ונגדו, להיות אז להגיד, לא לפחד. אז האם הזות זה משהו אז פנים לגיהנום? או הזות זה משהו טוב? הזות זה... ומה זה בכלל כל המהות של הזות? אם נסתכל על נמר, אז כדי אז כנמר, מה זה נמר? נמר היא לא חיה חזקה כל כך. אבל היא יודעת לקחת סיכונים ולקפוץ, לקחת סיכונים שהם סיכונים לא קלים. היא חיה שיודעת לקפוץ ולקחת סיכונים, גם אם יש לה סכנה גדולה, היא יודעת לקחת סיכונים. עכשיו, מה זה הזות? אם יושבים פה אנשים ואנחנו מתווכחים על דעה, מתווכחים על משהו שיכול להיות שגם אתה יודע, וכולנו פה פחות או יותר יודעים על מה אנחנו מדברים, אז יש לאדם את הזות הקיום להגיד את דעתו, גם אם הוא קטן, אבל יש לו דעה שהיא דעה מקובלת, דבר שהוא חושב שהוא אמיתי, אז יש לו הזות לקום ולומר את זה. זה דבר מובן. אדם, יש לו הזות ללכת להתחייב למשהו שזה קשה מאוד, אבל זה מציאותי לעמוד בזה באיזשהו מציאות, זה הזות בריאה. אבל אם פתאום אנחנו יושבים פה אנשים גאונים וחכמים, ובא איזה אדם שלא יודע בכלל מה מדברים, ויצעק משהו, זה אז פנים לגיהנום, זה טיפש. אז הזות יש בה משהו שהוא יכול להיות עולם ומלואו, ומשהו שיכול להיות חורבן שאין כדוגמתו. עזות יכולה להיות אס פנים לגיהנום, שפתאום אדם שלא יודע ולא מבין קופץ ומדבר דברים שהוא לא מבין, הוא אס פנים לגיהנום. הוא יכול להיות משהו שהוא עולם ומלואו, שהזות הזאת יש בה דברים גבוהים וגדולים ביותר, שהוא הולך ומושך ומותח את עצמו, כי זה התורה. מה התורה רוצה? שאנשים יתווכחו, שאנשים ימדו, שאנשים ייקחו סיכונים, אבל סיכונים מחושבים. לא דבר מנותק מהמציאות. אדם שלוקח דברים מנותקים מהמציאות, שאין לו שום קשר לזה, והוא קופץ לזה, זה דבר מסוכן ודבר לא טוב. מה חולם דניאל? דניאל ברוח הקודש רואה יסוד גדול. הוא רואה את המלכות של נבוכדנצר, שזה אריה, שאריה הוא חזק, הוא גיבור. נבוכדנצר יש לו כוח חזק, החריב את בית המקדש. נבוכדנצר יש לו כוחות חזקים. הוא רואה את הדוב, שגם הדוב עם התכונות שלו, שזה מלכות פרס, בא ומפילה את נבוכדנצר וכובשת את נבוכדנצר. והוא רואה פתאום נמר, שהנמר הזה אין לו כוח על מלכות פרס, לא היה לו כוח על מלכות פרס. הנמר לא יכול לעמוד כנגד הדוב. הדוב יותר חזק ממלכות פרס, אבל היה לו את האומץ לקפוץ ולקחת סיכונים, ולקחת סיכונים גדולים ביותר ולהכניע אותם. ואת הדבר הזה ואת העניין הזה, זה מה שרואה דניאל בנבואה שלו. אז כל הדבר שאמרנו עכשיו את חנוכה, מה היסוד שבחנוכה? היסוד שבחנוכה שהיה מלחמה עם סיכונים, גם אם הסיכונים האלה הם סיכונים גדולים ביותר, לדעת את העזות כנגד הנמר, להתמודד, לקחת את העזות ולדעת איפה לקחת את הסיכונים. אדם שלא יודע לקחת סיכונים, הוא מפסיד הפסדים גדולים ביותר. אדם שהוא לוקח סיכונים, שהסיכונים האלה הם לא נכונים, והוא פתאום עומד במקום שהוא לא מבין כלום, וצועק ומדבר, או לוקח סיכונים שהם לא מחושבים. אדם שעושה עסק עם השני וגונב אותו, ולא מחשב טוב מאוד את הדרך לאיפה זה הולך. זה נקרא אס פנים לגיהנום. אולי אתה חושב שנהנית, לקחת, עשית, אבל זה אס פנים לגיהנום. אדם שיושב עם אדם וגורם לאדם דבר, אתה לוקח סיכון בלי מטרה, אתה לוקח סיכון בלי מחשבה, אתה לוקח סיכון בלי להבין מה שאתה עושה בסיכון, זה דבר שמסוכן ביותר. מתי שזה סיכון עם דבר שאתה יודע מאיפה אתה נכנס, עם מילת שמיים, עם דבקות בשם, עם ריתך דאורייתא, ואתה יודע שאתה יכול למתוח את זה ולקחת את זה לאיזה מקום, ויש לך את הקדוש ברוך הוא בתוכך, ויש לך את השלמות בתוכך, ואתה הולך עם השלמות בתוכך במסירות נפש, זה סיכון שהוא יצליח. זה סיכון של החשמונאים. מעטים, רבים ביד מעטים. הם ידעו לקחת את הסיכון, אני עם הקדוש ברוך הוא בשלמות, באמונה, מאמין אמונה שלמה. ידעו לקחת את הסיכון, הם ניצחו. אבל אדם שלוקח סיכון, והוא לא יודע מה הסיכון שהוא לוקח, ואין איתו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא בקרבו, הוא עושה עבירות, הוא משקר, הוא מתנהל בדרך לא נכונה, מתנהג בדרך לא טובה, הקדוש ברוך הוא לא איתו. אתה לוקח סיכון שאין לך שום בסיס שתצליח בסיכון הזה. כל החיים זה סיכונים. גם אדם שקם בבוקר ויוצא לעבודה זה סיכונים. גם אדם שקונה מים, הוא לא יודע מה יש במים האלה, איך המים, מה זה יעשה, כל דבר בחיים זה סיכונים. אבל אדם יודע לחשב מה הסיכון, מה נורמלי, מה לא נורמלי, מה יותר סיכון, מה פחות סיכון. יש לאדם בנפש שלו כוחות שמחשבים את הסיכונים של היום יום, ויש בנפש של האדם כוחות יותר רחבים שמחשבים את הסיכונים של החיים, ויש לנו את התורה הקדושה שזה הבסיס הגדול שלנו לחשוב איך לקחת את המקדם ביטחון או לא לקחת את המקדם ביטחון. אז מתי שיש לאדם בנפש שלו את הזות של קדושה, ואס כנמר, הוא יודע שהוא אס כנמר בקדושה, עם יראת שמיים, עם עבודת השם, עם שלמות בנפש שלו, עם כוחות בנפש שלו, הוא לוקח את הסיכונים עם כוחות בנפש שלו, אז הזות היא קדושה, הוא מצליח. יש לו את הבסיס, היש השם בקרבנו, הקדוש ברוך הוא בקרבך, היש השם בקרבנו, אז אדם לוקח את הסיכון. הוא רוצה לבנות ישיבה, יש השם בקרבנו, תקפוץ. הוא רוצה לסיים מסכת, יש השם בקרבנו, תקפוץ. הוא רוצה לעשות מעשה טוב, יש השם בקרבנו, תקפוץ. אתה רוצה לעשות משהו שאתה לוקח סיכון, שאין לך שום ממש, ואתה לא מבין מה אתה עושה, זה אס פנים לגיהנום, אתה מאבד את הכל. אז אדם צריך תמיד לדעת אם הזות שלו היא מצד הטוב או לא מצד הטוב. מצד הטוב תלך עם זה, תנצח. הקדוש ברוך הוא זה מעל השכל, מעל הטבע. אנחנו בונים בשכל שלנו את כל המגבלות של החיים. אנחנו בונים לעצמנו את כל המגבלות של החיים. בשבת דיברנו ממבט הצדקת, יהודית הצדיקה, ואמרנו 60,000 מחשבות אדם חושב בכל יום. 60,000 מחשבות כל היום אדם חושב. גם שיושנים חושבים 60,000. ויהודית הצדיקה הוסיפה ואמרה ש-90% מה-60,000 מחשבות אנחנו חושבים מחשבות שכבר חשבנו אותם. רק 10% זה מחשבות חדשות. כי לכל אדם שקוע ב-90% באתמול, בשלשום, לפני חודש, לפני שנה. אדם לא יודע להתנתק לחיים, למציאות, לעולם חדש. אדם צריך לדעת, 60,000 מחשבות אתה חושב, אתה יכול לחשוב אותם ולשחזר מחשבות וככלב שב אל קיאו, לחזור על אותם מחשבות, על אותם דאגות, על אותם פחדים. הוא אהב איתי, הוא אמר לי, הוא פגע בי, הוא עשה לי. אתה חוזר על אותם דברים, 90% מ-60,000 מחשבות ביום. אם אתה יודע לשחרר את זה, ואתה יודע לזרום, ואתה יודע לחשוב מחשבות אמיתיות, ויודע לחשוב את הדברים בצורה נכונה, אז אתה מחדש את החיים שלך, ואתה לא מגדל, לא שם סביבך מים שלא זורמים, שנהיה בקטריה ונהיה כל הדברים הרעים. אתה נותן לדברים לזרום, להמשיך. אתה לא משאיר את הדברים עומדים במקום שנבנה שם יובש ועובש ובקטריה ודברים לא טובים. 60,000 מחשבות צריך לחשוב אותם, אבל לחשוב אותם ולזרום, ולא שיתקע על 90% מהמחשבות שאתה רק משחזרת אתמול ושלשום ולפני חודש ולפני שנה, ואתה רק לוקח את העבר שלך. אלא תדע להכניס בחיים שלך מים חדשים, שהמים, הנער של החיים שלך יזרום. אז זה באסקן אמר, זה מתי שיש לך ריתך דאורייתא, ויש לך יש השם בקרבנו, ואתה לוקח את הסיכונים אם אתה יש השם בקרבנו. ואז אתה אסקן אמר, וזה עזות הקדושה. ואם אתה עזות דתומה, ואתה אז תמין לגיהנום, אין לך כלום, ואתה סתם צועק בכלום, ואתה רוצה לגנוב ולצעוק, ואתה רוצה לשקר ולצעוק, ואתה רוצה סתם להיכנס למקום שאתה לא מבין, ושיקבלו את דעתך, ויביאו ולהביע את דעתך, ושדעתך תשמע במקום שאתה לא מבין מה אתה מדבר. זה אז תמין לגיהנום. כי הכבוד שלך אומר לך שהדעה שלך פה תתקבל, זה אז פנים לגיהנום. כי הכבוד שלך רוצה עכשיו שאתה תצליח, זה אז פנים לגיהנום. ואדם צריך שהדעות שלו והמחשבות שלו לא יהיו בגדר של אז פנים לגיהנום, אלא בגדר דעזות של קדושה, דעזות של תורה ושל גירת שמיים. אני רוצה לומר דבר?
דבר, אדם שני. לקח סיכוי עם המחשבים. והיה בבחינת אז פנים לגיהנום, וגם בעת הגיהנום. איך יתקן את זה?
תלוי במה, תלוי איך. אדם עושה תשובה וחטאתי לנגדי תמיד. אז זה כל הספר של התשובה. תשובה זה דבר שהוא, ועומדים את זה מדוד המלך. מתי שדוד המלך חטא עם בת שבע, כל הסיפור של דוד ובת שבע זה סיפור מפחיד ביותר. מי שרוצה לפתוח את הנביא, לקרוא את הסיפור של דוד ובת שבע. במוצאי שבת, כמו בלילה, ישר מלמדנו את הסיפור של דוד ובת שבע, בסיפור שהוא פחד חדים. כל בני ישראל יוצאים למלחמה. בני ישראל הולכים למלחמה, מלחמה קשה ביותר. יואב בן צויה, שר הצבא, יואב בן צויה מוביל את המלחמה של בני ישראל בשדה הקרב, במקום הקשה ביותר. דוד המלך עולה לגג בשימון. הכירו מהר את הנביא.
וישלח אדוני את נתן את דוד ויבוא.
לא, 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 לפני, לפני, את הסיפור. המעשה של דוד הוא בת שבע.
זה פרק, פרק, ידעתי, כן, אני שם. והיא לתשובת השנה.
בשימון בקוד צדיק.
מסתכל, אני מתחיל. וישכב, רגע, מתחילה. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים.
דוד שולח את הצבא שלו למלחמה, ודוד המלך יושב בארמון שלו בירושלים.
ויהי לעת הערב, ויקום
את ערב בצהריים לקראת ערב, דוד המלך היה נח בצהריים לקראת ערב,
ויקום דוד מעל משכבו,
דוד המלך נח קם מעל משכבו,
ויתלך על גג בית המלך,
דוד המלך מתלך על גג בית המלך,
וירא אישה רוחצת מעל הגג,
כן,
ואישה טובת מראה מאוד,
רוחצת
מעל הגג.
מה, היא הייתה על הגג? ואומר דוד אישה רוחצת מעל הגג. למרות שמה זה מעל הגג? הייתה על הגג, איפה הייתה? מה זה מעל הגג? מה הלשון הזה מעל הגג? רבי שמעון, מה זה מעל הגג? אנא?
וישלח דוד וידרוש לאישה ויאמר, הלא זאת בת שבע.
יש נדרה שאומר וידרוש דוד, יקראו מהר את כל ה...
וישלח דוד וידרוש לאישה ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אל ים, אשת אוריה.
דוד בת אל ים היא הייתה נכדה של אחיתופל. בת שבע הייתה נכדה של אחיתופל, יש מפרשים שאומרים. הייתה נכדה של אחיתופל בת שבע.
וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליו וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה ותשוב אל ביתה.
היא מתקדשת מטומאתה, כביכול הייתה בזמן של טומאה. הלאה.
ותער האישה,
כביכול מתקדשת מטומאתה, כביכול רוחצת משנה, אולי מקווה, אולי מה. הלאה.
ותער האישה ותשלח ותגד לדוד.
האישה מתברת, היא שולחת, אומרת לדוד שהיא בהיריון.
וישלח דוד אל יואב.
בשמה היא שולחת להגיד לו את זה. היא פחדה, מה קרה? בשמה שולחת להגיד לו את זה.
וישלח דוד אל יואב.
ואם אישה נשואה זה ממזר.
נכון. כל הלאה. וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי.
דוד שולח, תקרא ליואב, ויואב תקרא לבעלה לאוריה החיתי.
וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו. וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה.
דוד שואל את יואב, את
אוריה.
אוריה, מה שלום יואב? מה קורה במלחמה? תספר לי מה קורה.
ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך.
דוד אומר לאוריה, רלך לבית שלך.
ורחץ רגליך.
תרחץ את הרגליים שלך, אז היו הולכים ברגל מלוכלכים, ורחץ רגליך.
ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו.
זה מה שדוד המלך אומר לו, לך לבית שלך, תרחץ את הרגליים שלך ולך לבית שלך. אוריה יורד למטה.
וישכב אוריה פתח בית המלך.
אוריה יורד למטה בארמון, ולא ילך לבית שלו, אלא שוכב בחוץ, איפה שכל העבדים יושבים, השומרים מחוץ לארמון, יושב שם בחוץ ויושב, שוכב בחוץ. נכון, דוד אומר לך, לך לבית. ומה הוא עושה? לא לך לבית. נשאר מחוץ לארמון בדלת, שוכב בחוץ ויושב בחוץ.
וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו ולא ירד אל ביתו.
את כל עבדי אדוניו, אמרו שכל העבדים של דוד רואים שהוא נשאר פה. האם הוא ידע מה קרה?
איך ידע?
למה הוא לא הולך לבית?
כי יואב בצבא, כל החיים בצבא, אני אפקיר אותם, הוא אומר לי להיכנס לחופש.
דוד אומר, תלך לבית. ולמה הוא יושב דווקא בהפגנתיות בחצר? לך לאיזה בית מדרש תשם. בחצר, נשאר בחצר.
אולי להראות שלא טוב לי, לא נחי בהוראה שלך. של דוד.
חופר במלך?
כן.
טוב, הלאה.
ויגידו לדוד למור, לא ירד אוריה אל ביתו.
אומרים לדוד, אוריה לא ירד אל ביתו, אוריה לא עשה מה שאמרת לו.
ויאמר דוד אל אוריה, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך?
דוד שואל את אוריה, באת מהדרך, למה אתה הולך לביתך? לך לבית.
ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני.
מה זה אדוני יואב? הוא קורא לשר הצבא אדוני? דוד המלך הוא אדוני. הלאה.
ואדוני יואב ועבדי אדוני.
אז רואים שיש לו פה איזשהו נתח עם דוד. דוד אומר לו לך לבית, הוא לא שומע. דוד המלך, הוא בהפגנתיות יושב בחצר בדלת של הארמון. תלך לישון, תלך לאיזה בית מלון, אתה לא רוצה בבית, תלך לאיזה מקום שישנים שם. מה אתה שוכב בחצר? מה אתה יושב בחצר? ואז דוד קורא לו, והוא אומר לדוד המלך, אדוני יואב, כביכול, המלך הוא אדוני. החיילים הולכים למלחמה בפקודת המלך. המלך הוא העיקר של הכל. ופתאום מה הוא אומר? אדוני יואב, כי בכל רואים בדיבור שיש לו איזושהי מתיחות עם דוד. זה לא משהו שזורם קל בקלות, אלא יש איזו מתיחות עם דוד המלך. ככה מבינים זה, כן?
כן.
אומר הולך לבית, לא הולך. נשאר בהפגנתיות בחצר לישון. תלך לבית, מה אתה נשאר בחצר? אתה לא רוצה בחצר, לך דודה שלך נשאר אצלה. לך אצל השכנים תשאר. בחצר שכולם יראו, כי בכל אני פה נשאר בחצר יושן, שכולם יראו שאני יושן בחצר. ואחר כך דוד קורא לו ואומר לו, למה לא הלכת? הוא עונה לו, אדוני יואב בצבא, אדוני זה המלך אדוני. זה ממש כביכול מתח גדול בדיבור בין אוריה החיתי לבין דוד המלך. וככה זה מובן, הלאה.
ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך, אם אעשה את הדבר הזה.
אומרים למלך, חייך וחיי נפשך, חי המלך, מה זה חייך וחיי נפשך? איך אפשר להבין את הפסוקים האלה? זה בשמעון, איך אפשר להבין? חי המלך, אדוני יואב, ליואב בן צוריה שר הצבא, הוא אומר אדוני יואב, ולא הוא אומר חייך וחיי... אתה מדבר עם המלך, מה אתה נשבע? ליואב שר הצבא אתה אומר אדוני יואב, ולמלך אתה אומר חייך, חבר שלך, אדם שמדבר עם רב, צריך להגיד לו כבוד הרב בלשון שנייה, מישהו שמדבר עם מישהו מכובד בלשון שנייה, לא הרב, אתה אני, בלשון מכובדת. אז לשר הצבא הוא קורא אדוני יואב, ולדוד אומר חייך, חייך, חיים שלך, אני אלך לבית, איך אני אעשה את זה? איפה הכבוד? יואב אתה מכבד, ודוד אתה מדבר חייך בלשון שלו של כבוד?
והוא עוד לא יודע כלום, שיהיה בה.
משמע, אפשר להבין כך, אפשר להבין כך. אפשר להבין שהוא לא... אפשר להבין שהוא לא יודע כלום.
אז מה יש לו עם דוד?
עבדו לו חזן עם הזה לחזן?
מה, לחוצפה כזו?
פחד. ואם הוא כן מבין, ידע, הוא הרגיש שהוא הבין משהו, אז הוא כביכול אומר, אני לא הולך לבית לא לחסות את מה שעשית. בהיריון מחר יגידו, זה הוא היה בבית, כי אם לא הייתי בהיריון, והיא לתרומתה, אותו יום תעלה במקרה, היא ידעה שהיא במקרה, אז היא לא הייתה בהיריון, פתאום בהיריון אם הוא לא בצבא, איך? אז הוא אומר, אני מוצר יושן פה למטה, שכולם יראו שאני למטה, לא הלכתי לבית. ומתי שדוד קורא לו, הוא אומר, אדוני יואב, אני נשאר נאמן לחברים שלי, לצבא, בכלל המלך כבר לא נאמן. ומתי שדוד מדבר איתו, אומר לו, חייך, נכון, אין לי איזשהו כבוד מיוחד אליך.
להבדיל, כמו שיוסף אמר על פרעה, חי פרעה.
איך אפשר להבין את זה, אם לא, אם רבי יונתן, איך אפשר להבין את זה, כן?
נכון, אתה מצא להלכה את זה כבר,
אבל כאילו ששאני אלדך, כן, אדם שחוזר מהדרך צריך ללכת לשתו, למה לא תהיה לשתו? ברות של מה אתם רוצים לומר? אנחנו ממשיכים הלאה. ואנחנו רק חושבים איך שאתמול קראנו את הנביא, ואיך ניסינו לחשוב את הנביא הזה באיזה צורה. הלאה.
הוא הביא עליו מיטה.
הלאה.
ויאמר דוד אל אוריה.
דוד אומר לאוריה.
שב בזה גם היום.
שב פה גם היום.
ומחר אשלחך.
מחר נשלח אותך לשדה הקרב.
וישב אוריה בירושלים ביום ההוא וממחרת.
אוריה נשאר בירושלים, לא הולך לבית שלו, לא הולך לשום מקום, נשאר בבית שלו אותו יום ולמחרת.
ויקרא לו דוד ויוכל לפניו.
דוד קורא לו, ליד דוד הוא אוכל.
וישת וישקרהו.
הוא שותה ומשתכר.
ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד.
ירד, אכל, שתה, השתכר, ירד, לשכב, לישון איפה? עם עבדי דוד. במחסן של הפועלים, של הארמון, ולבית שלו לא הלך.
דוד מנסה לשקר אותו כדי שירד לבית.
לא יורד לבית.
הוא לא יורד. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב.
בבוקר דוד כותב יואב בן צוריה.
וישלח ביד אוריה.
כותב מכתב, אומר לו, תיתן את המכתב הזה, מכתב סודי, ליואב בן צוריה.
ויכתוב בספר למור, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה.
הוא כותב דוד ליואב בן צוריה בספר, תשים את אוריה חיתי, אוריה חיתי במקום המסוכן של המלחמה.
ושבתם מאחריו וניקב המת.
תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר, תרוצו עם הצבא קדימה, תשאיר אותו שם ותברחו. זה ככה פסוק, כן?
ממש ככה.
תחזרו על הפסוק.
ויכתוב בספר למור.
כותב בספר למור.
הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה.
הבו את אוריה
אל מול פני
המלחמה החזקה. איפה ששיא הקרב.
ושבתם מאחריו.
ותברחו, תשאירו אותו שם לבד.
וניקב המת.
והוא יפצל שם, יראו בו ביום. ככה זה הראשון של הפסוק. כן?
זאת אומרת, פה דוד רוצה עכשיו להציל את עצמו.
כדי שאם הוא ימות
אנחנו קוראים נביא איך שבראש מבינים קוראים נביא כך כן
ויהי בשמור יואב אל העיר ויתן
מתי שיואב שמר על העיר
ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם
איפה שהוא ידע שהצד השני חזקים יחידות של צבא חזקים של הצד השני
ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב
נלחמו עם יואב
ויפול מן העם מעבדי דוד וימות גם אוריה חיתי
אז לא קרה מה שדוד אמר מה דוד אמר?
שיחזרו
תשימו אותו ותברחו לו יצא לקרב והוא מת בקרב הוא לא יישם אותו באיזשהו מעמד וברחו לו החיילים שם אותו, היה קרב קשה בין אלה ואלה והוא נפל בבית זה נביא, כך מבינים עכשיו
היום עוד גם אוריה, למה גם אוריה? כי בכל זה היה כמו משהו צדדי
אז נסתכל, יש שתי דברים שרבותינו הקדושים אומרים דבר אחד בגמרא אומרת שמישהו משבט לוי, כל שבט יהודה שיוצא למלחמה מה יעשה?
גט קריטו
אני נותן גט על תנאי אין נותן גט על תנאי אז אשתו של אוריה חיתי הייתה עם גט אם הוא היה הולך לבית הגט היה נופל וזה שהוא לא נכנס לבית הוא עוד היה בשדה הקרב הוא לא נכנס לבית אז בזה היה הצלה עצומה לדוד אם הוא היה נכנס לבית זה גט קריטות זה גט והגט נפל הוא צריך לתת לגט חדש ואין גט
זה הכי לא ברור למה דוד עושה את זה למה אתה שולחת הביתה? כדי שלא יהיה גט ואז יוצא שבאמת הילד נוזר ודוד מתעקש, הוא מתעקש
ומצד שני אירוע גמרא שמדברת על נבוא ונשאל הגמרא אומרת ש בת שבע הייתה, היה גם בגדר של אונס בבת שבע, כן? כאילו אנחנו נגיד למלך לא. ומשם הגמרת דן, הרב שמואל והנחמן נגדן, דיון עצום על כל הדבר הזה של אדם של אונס וכו', מה הדין של אישה כך וכך. ובשמואל אתם יכולים להוציא את הגמרה הזאת?
כן.
משם הגמרה לומדת יסודות על כל הדבר של אישה שנאנסת. שכביכול בת שבע היה איזה גדר שזה היה, איך יכולה להגיד למלך לא? והכל זה הגמרא אומרת, כל אומר דוד חטא אינו לא טועה. ודוד המלך בחר הילד הזה, ואם הוא היה ספק ממזר, אז דוד היה אומר שימות, יותר טוב שלא יהיה ממזרים. דוד המלך בחר שהילד הזה לא ימות. כי דוד המלך היה שלם במה שהוא עשה. היה שלם, אולי זה היה חטא מוסרי לדוד, ודוד נהנה של החטא המוסרי הזה. אבל חטא הלכתי לא היה לדוד. חטא הלכתי לא היה לדוד, אלו חטא מוסרי, והוא שילם על זה שמת לו הבן הראשון, בן השני, בן השלישי, מבת שבע, כמה ילדים שנולדו עד שנולד שלמה. ודוד המלך המשיך, מתי שבא לנתן הנביא, אמר חטאתי, והשם אמר לו, זאת, תעצור, אל תמשיך. חטאתי, דוד כבר עשה את כל התשובה, ואחר כך הוא נענש בכל הדברים שהוא נענש, נפל מהמלכות, הבן שלו, כל הדברים שקרה לו. נשימו מצאתם?
מסכת שבת דף נ"ו עמוד א'
הגמר מסכת שבת דף נ"ו עמוד א' אומרת
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו אלא מה אני מקיים מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע שביקש לעשות ולא עשה וכו' אומרת הגמרא רבי אומר משונה הרעה הזו מכל הרעות שבתורה, שכל הרעות שבתורה כתוב ויעש, וכאן כתוב לעשות, שביקש לעשות ולא עשה. את אוריה החיתי הכית בחרב, שהיה לך לדונו בסנהדרין, ולא דנת את אשתו לקחת לך לאישה, ליקוחים וכו'.
הגמרא שלומדת אונס מזה? אונס, בשורה האחרונה, אחרי הכל, הרחמנו זה בשיעורים לפני חודש וחצי, שהגמרא אומרת, כל אומר דוד חטן על הטועה, היה אולי דבר מוסרי לדוד, ודוד המלך נהנה של הדבר המוסרי הזה. ודוד המלך זה היה מעל כוחו, וזה לימד תשובה ליחיד, שגם אם אדם יחיד עשה תשובה, עשה עבירה, שהוא כוח לעשות תשובה. זה דוד המלך סלל כמו חטא העגל. איך הוא ניסה לעשות את חטא העגל? סללו את הדרך. שאם הרבים עשו עבירה, יש תשובה. דוד המלך סלל את הדרך. אם היחיד עשה עבירה, יש תשובה. אבל זה היה המחלוקת של דוד והקדוש ברוך הוא. דוד המלך אמר מהקדוש ברוך הוא, למה אומרים אלוקי אברהם אלוקי יצחק אלוקי יעקב, אני רוצה שהוא יהיה גם אלוקי דוד. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, הם עמדו בניסיון ואתה לא עמדת. אמר דוד המלך, תנסה אותי הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצליח. דוד המלך אמר, תנסה. עצם זה שאמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצליח, אולי איך אני אנצח את השם, את הקדוש ברוך הוא. הוא נכשל. זה אני כתחילה לכישלון, אבל בזה הוא מנה תשובה לרבי, ויש על זה רבותינו עצומים השורים, שאומרים שבא יצרה בכבודו בעצמו, וזה רק בדוד חצים, ודוד המלך, זה היה כמו הסיפור של יהודה ותמר קלתו. רבי שמעון, מצאתם צדיק?
תודה רבה.
תמצאו את זה אחרי כן. אני רוצה לומר משהו.
מה אומרת על יהודה? כתוב ויית יהודה. אמרו בזה, אומרת, יש גזרה שלו ויית ויית. על יוסף כתוב ויית. בא אליו המלאך, אמר לו, אחים שלך שמה? גם פה ויית, המלאך אמר ליהודה, תחזור, צריך לחזור לתמר לעשות את המעשה. איך את מראה אומרת? אפשר להגיד לו שדוד רוצה לבדוק אם זה מעשה משמיים. אם זה מעשה משם שיצא נקודת שבע, ונראה שדוחפים אותי למעשה, אני אראה זה משמיים, אני אשכנע את אוריה לחזור. אבל אם אני רואה שלא משנה אם אני עושה אוריה לא חוזר, אני אראה זה כביכול בת שבע שלי.
חזק ביחד צדיק. רישים ומצאתם?
אנחנו חושבים שכבוד הרב מתכוון למסכת כתובות דף ט' עמוד א', לגבי ספק אונס, ספק ברצון. אז הגמרא מתחילה, האומר פתח פתוח מצאתי, נאמן לאוסרה עליו. אדם שטוען שמצא פתח פתוח וכולי, נאמן להגיד שהאישה הזו אסורה עליו. אומרת הגמרא באמי, ספק ספק ההוא, ספק תחתיו, ספק אין תחתיו, ואם תמצא לומר תחתיו, ספק באונס, ספק ברצון. יש פה ספק ספקה אומרת הגמרא, לא צריך לומר, אלא שמדובר באשת כהן. אשת כהן, אז גם באונס היא נאסרת, יש רק ספק אחד. והיא בהתאמה, באשת ישראל, וכגון שקיבל אביה בקידושים, פחותה מבת שלוש שנים, ויום אחד. אז הגמרא מביאה פה מייקה משבלן וכו'.
דוד המלך,
תמשימו, תמשימו
את זה לכם,
ואז כביכול זה מתחבר למה שכבוד הרב אמר יעקב, שלפעמים שבן אדם תוקפים אותך, אתה צריך לתחום בחזרה. זה כביכול תעזות, תעזות בושה הזאת של נמר. אבל זאת של כיף שהוא סתם תוקח, זה כביכול תעזות סולה.
מישהו רוצה לומר דבר?
זה כבר רק הוא. עולם לא היה עם בשבע. כל שעת שבע זה היה איזה מניע. באמת בשבע הייתה שייכת לדוד.
בשבע הייתה משורש לשמתו של דוד.
רק דוד נהנה שם, הוא הצליח שמישהו עושה את החרב לגולי, אתה זוכר לו בת ישראל, אז הוא נהנה של דוד. באמת הוא מעולם הראויה לא היה.
אם היה מחכה כמו את צדת, הוא קצת לא היה מת במלחמה להתאבד. אבל זה היה דבר מוסרי, וגם זה באמת תשובה לעולם.
זה הגמרא הזו. ופה הגמרא אומרת, ומי אמר רבי אלעזר אחי? ואמר רבי אלעזר, אין האישה נאסרת על בעלה לזכי כינוי וסתירה וכמעשה שהיה. ואומר רש"י,
מעשה שהיה?
מעשה של בת שבע.
אז רש"י אומר מעשה של בת שבע.
כן.
שזה קרנס.
שזה קרנס.
כי הוא היה מלך.
אין אישה נאסרת רק אם היה כינוי וסתירה. פה לא היה. אז כביכול דוד המלך כביכול סוג של אנס אותה. אז היא לא נאסרה על בעלה.
מהכובד שהיה לו כביכול שהוא מלך.
זה מה שרש"י כותב, כמעשה שהיה בת שבע.
כל אומר דוד חתן על הפרט, זה היה דבר ש... מי רוצה צדיקים לומר דבר? חשבנו היום לומר, נסתכל כל ספר בראשית. כל הבנים הבכורים והבנים שאחרי, הבנים שאחרי, הם קיבלו את המלכות. קין והבל, מי היה הגדול?
קין.
ומי זכה?
הבל.
הבל. לאברהם היה שתי בנים, יצחק וישמעאל.
ישמעאל בכור, יצחק לקח.
יצחק לקח, ישמעאל בכור, יצחק לקח. הלאה, יצחק היה לו שתי בנים, יעקב ועשיו.
עשיו בכור,
יעקב לקח. השבטים, יש 11-12 שבטים, ראובן בכור,
יוסף לקח.
יוסף קיבל את המלוכה. יוסף את הילדוך אחיך, יוסף שכם לתת לך שכם על אחיך, יהודה ויוסף. אנא, נמשיך הלאה. מנשה ואפריים, מי הבכור?
מנשה ואפריים.
הולך את יעקב, מסובב את הידיים, נותן את הגדולה לאפריים. למה? כל ספר בראשית, מתחילת הספר עד סוף הספר, כל האחים, מה עושה ההורים, מה עושה הקדוש ברוך הוא, מניח את הבן הבכור ונותן לבן השני. למה? למה? צריך להיות, הרי יש דינים בתורה לבכורה, ואם יש דינים בתורה לבכורה, אז תעשה את הדינים שהתורה אומרת לבכור. רוצה לומר?
אפשר לומר לך שהבכור מרגיש שכביכול מגיע לי, כביכול הכתב פה אומר, אם אתה חושב שמגיע לך לא מגיע, אז הוא מגיע בשביל השני, כביכול הבכור הוא חושב תמיד שמגיע לו, כי הוא ראשון. הכתב פה לא הולך ככה, לא רואה כמו שאתה חושב שמגיע לך, אתה מגיע שאתה חושב שלא מגיע לו, בסוף הוא מקבל.
אולי אפשר להגיד על דבריו, הגמרא אומרת קשי, עתיק אתה מחד אתה. קשה ללמוד דבר ישן מדבר חדש, כי אתה לא משקיע את כל המאמץ בראש, אתה אומר כבר למדתי את זה, אני יודע את זה, אז אתה לא משקיע את כל הראש, את כל המחשבה. אז אדם שחי ומגיע לו, הוא כבר לא, הוא לא עובד קשה כדי להשיג השגות אמיתיות בחיים.
עשה,
אני חדת
צדיק.
אפשר אולי לומר שהבכור זה לאו דווקא הבכור בגיל, אלא הבכור זה המהות של האדם. זאת אומרת, המהות של אברהם אבינו זה היה יצחק. המהות של יצחק זה היה יעקב. המהות של יעקב זה היה יוסף. חזק.
למרות
שהיא
בצדיקים,
גם אצל דוד היה אותו דבר, כשמור בחר את דוד, הוא חיפש
את הקטן. אנחנו מדברים על בראשית. יהודה פרץ, פרץ וזרח. מי באמת יצא? זרח היה ראשון, צריך לצאת. פרץ פרץ, ופרץ ממנו יצא המלך המשיח.
כל הרב הגיע בעבר, אז יש למה תמיד בן אדם, כל התורה, מראה שמלחמה ראשונה מפסידים, מלחמה שנייה מרוויחים. פעם ראשונה מפסידים, פעם שנייה. בכל הפעם השנייה אתה יותר חזק, יותר מובן, אתה יודע נגד מה אתה נכנס, ולכן אתה מצליח בפעם השנייה. כביכול בבנים אותו דבר, בבן הראשון כביכול עושים את הטעויות, אבל בבן השני, פה זה כבר הצלחה, זה השני.
אז אולי, אולי מישהו רוצה לומר משהו?
אבל אני מתחיל בהבדל, בראשית, מתחיל באמת.
חזק, חשבנו לומר יסוד גדול. רבי יוסף, אתם רוצים להגיד תשובה? רבי רותם, מה רבי יוסף אומר? רבי רותם הצדיק, רבי רותם הוא כמו חברותה של רבי יוסף. יחד רבי זוהר, צדקת הצדיק, קדשים של מוסטרופולי, כמה ביחד עם רבי יוסף הסיפור. ועושים. מה רבי רותם?
בסופו לא, שכאילו אנחנו כמו אנדרדו, כאילו זה העם היהודי. תמיד אנחנו כביכול למטה, אבל בסוף מנצחים, אז ככה הוא מראה כאילו שתמיד האחים הקטנים מנצחים כביכול.
רבי יוסף, חשבנו לומר היום יסוד גדול, שזה לא דווקא האחים, האח הגדול, האח השני, לא, זה לא מחייב על האחים, אלא זה מחייב אותנו ללמוד מפה יסוד גדול. לכולנו בחיים יש הרבה התמודדויות. לכולנו בחיים יש פתאום מישהו בא ועושה לנו עוול גדול, מרגיז אותנו, מפריע לנו, ואיך אנחנו רגילים לענות? באינסטינקט, ביד. עושים כך, אני עושה כך. בלי הרבה מחשבה. עשית כך, אני עונה כך. הלכתי ברחוב, מישהו אמר משהו לא יפה, מיד אני עונה לו. התורה הקדושה מלמדת אותנו, לא א', התורה לא התחילה באלף, אלא התחילה בבית. מה פירוש בבית? תחשוב, אל תיתן את המחשבה הראשונה. אל, משהו עולה לך עכשיו, תענה, תריב, תצעק, לא. הבן השני, תחשוב את המחשבה השנייה. קין ואבל, לא קין וקין, לא מלשון בנים. אבל, תשמע, תחשוב עוד פעם. יצחק וישמעאל, תחשוב עוד פעם. יעקב ועשיו, תחשוב עוד פעם. מנשה ואפרים, תחשוב עוד פעם. כמו רבי יוחנן. רבי יוחנן, מתי שמת רבי שמעון בן לקיש, כולם חשבו להביא מישהו שילמד איתו, הביאו לו מי, הביאו לו. את רבי עזר בן פדת, הכל הוא אמר לו, אתה צודק, אתה צודק, הוא אמר, אני לא רוצה אותו. אני רוצה מישהו שמשהו אחר, תחשוב משהו אחר. בן אדם כל הזמן צריך לחשוב על האיפכא מסתברא, תחשוב משהו אחר. לא עכשיו מה שבא לי מיד, כן, אמרת לי, כן, אני אגיד לך לא. לא בגלל שהרגזת אותי מיד, אני אענה לך. תעצור. תחשוב יותר. ייקח את זה אפשר לפרש איזה פירוש אחר ולפלפל למה תמיד המספר 2 ולא ה1 בספר בראשית, כי תמיד הקדוש ברוך הוא הסתיר את הדבר המיוחד בראשית העולם בספר בראשית במספר 2, כי השטן בא למספר 1. ויש על זה עוד הרבה פירושים, אבל לקחת מפה מוסר לעצמנו, אפשר לקחת מוסר בצורה זו, שבן אדם, מה שיש לך בחיים, אל תלך בדחף הראשון שדוחף אותך, קום ותעשה. חכה, תשמע עוד פעם, תראה עוד פעם, תראה לעומק של הדברים עוד פעם, וכל אחד צריך לדעת מה היסוד שלו ומה הוא צריך להשיג, לא מה אני צריך לענות, לא מה אני אראה פה עכשיו יותר חזק, יותר חכם, מה אני אגיד עכשיו זה יעשה אותי יותר טוב, לא, אלא תחשוב מה יותר טוב, מה שתעשה באמת, לא מה שתראה בפני אנשים, לא מה שתצעק בפני אנשים, אלא מה שטוב לדבר שאתה עכשיו עומד בפניו, מה באמת בריא לזה, מה באמת טוב לזה.
אפשר לדייק, שלמה ריובן לבית הבכורה? פחס כמיים על תותה.
פזיזות. פזיזות. והפזיזות זה הדבר הקשה. כי יכול, אל תרוץ בדבר ראשון. כמו קוראים אצל כלב בן יפונה. מתי שבאו בני ישראל, ויעס כלב את העם על משה. כלב צעק, כולם חשבו בא להיות כמונו, לחזק את דברינו. אמר להם, משה, הוציא אותנו ממצרים, כי נכון, תמיד תחשוב משהו אחר. אל תעשה דברים אוטומטית. זה כך, מיד לענות כך. זה אמר לי כך, אני אענה לו כך. זה התקשר, שלח לי הודעה כזאת, אני אענה לו הודעה יותר קשה. הוא עכשיו קיבלתי כך, אז אני אענה לו יותר קשה לו. יש דברים בחיים, וכמה שהדברים יותר חשובים, ויותר כבדים, ויותר בעלי משקל, ויותר בעלי משמעות, תהיה יותר מתון, לחשוב יותר מתון, ואל תענה בצורה אוטומטית. יש רבי אליעזר פאפו שמספר סיפור מפחיד, שהסיפור הזה כל החיים הולך איתנו. היה איזה אדם שהפעם היה חיים קשים ולא היה פרנסה, והיה דברים קשים איך שמשיגים פרנסה. התחתן עם אשתו, אחרי כמה חודשים, אולי לא בהיריון או כלום, הוא הלך לדרך נידודים, דרך ארוכה, להביא פרנסה לביתו. הוא אומר, הפה ליועץ רבי אליעזר פאפו, הוא לא היה בבית שלו 20 וכמה שנים, רץ מעיר לעיר, ממדינה למדינה, בסוף בא לבית שלו. אחרי 20 וכמה שנים בא לביתו. והוא שמר בנאמנות לאשתו ואסף כסף ובא להיכנס לבית. בא להיכנס לבית, הוא שומע את אשתו מדברת עם מישהו בבית. שלף את אחר, רצה להיכנס להרוג אותם, אבל הוא אמר, האבא שלו לפני שנפטר ביקש, אל תעשה אף החלטה חשובה בחיים עד שתישן, לילה. בבוקר תעשה. הוא אמר, טוב, בבוקר אני אקום ואני ארוג אותם. בבוקר הוא בא, הוא שומע את אשתו אומרת לאיש הזה, אם אבא שלך היה יודע שלפני שהוא נסע לפרנסה ל-20 שנה שאני בהיריון, כמה אני שמח בך ומחתן אותך, אומר רבי אליעזר פאפו, זה יסוד גדול. שום החלטה בחיים, אל תדון את השני, אתה לא יודע את המצב של השני. זה הפזיזות שדיברנו עליה בתחילת השיעור. זה הפזיזות. אדם חייב להיות מתון, מתון בכל הדברים. אנחנו רואים מתי שיעקב אבינו מברך את השבטים, הוא מגיע לדן. ומה יעקב אבינו אומר לדן?
אתה ידוך אחיך.
תוציאו מנן. דן, דן יודוך אחיך, והברכות שיעקב אבינו מברך את דן הן ברכות מיוחדות, ומשווה אותו גם לאריה.
דן
גור, נוח, מילים מחכימות. מה מיוחד כל כך בדן? למה דן זכה? הרי דן היה בן של השפחות, דן היה מהבנים של בילה, ודן זכה, יעקב אבינו סידר בלוויה שלו ובהליכה במדבר, היו כל 4 שבטים עם דגל, ודן היה מחזיק דגל, ואף אחת מהשפחות לא זכתה לזה, רק דן זכה לזה. מה היה כל כך מיוחד בדן? מה היה הדבר המיוחד כל כך בדן? למה דן זכה בזכות עצומה ביותר? דן זכה ברמה של השבטים הגבוהה ביותר, וגם כתוב שדן היה מרובה אוכלוסין, שבט דן היה בו המון המון אנשים, היה להם פריה ורבייה עצומה. למה שבט דן זכה כל כך? מה היה מיוחד כל כך בדן?
דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עיקה וסוס, ויפול רחבו אחור.
אלא?
לישועתך, קיוויתי אדוני.
שם ראה את שמשון הגיבור, מה מיוחד בדן. אלא רבותינו הקדושים אומרים על דן, שדן היה בו יסוד גדול. דן היה הולך בסוף המחנה. עם ישראל היה הולך בסוף המחנה, עם ישראל הולך, מי הולך בסוף? דן. מה דן היה עושה? דן היה אוסף את כל מה שכולם היו מאבדים. אדם נאבד לו טלפון, דן מוצא את הטלפון, כי כולם מתקדמים, הוא אחורה. נאבד לו טלפון, דן מוצא את הטלפון, קח את הטלפון. אדם נאבד לו שעון, דן בסוף הולך בסוף, מוצא את השעון, מחזיר לו את השעון. עבודה של דן הייתה להחזיר לאנשים מה שאיבדו. זה היה עבודה של דן. ולא רק אנשים מה שאיבדו. הרבה פעמים יש ישיבה או יש קהילה, ופתאום מישהו מהקהילה הוא נאבד. מה פרוש נאבד? אין לו חשק ללמוד, הוא לא עובד טוב, הפרנסה שלו לא טובה, ולאט לאט הוא מתדרדר אחורה, 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 עד שהוא ממש מגיע לשבט דן, עומד לצאת מחוץ למחנה. מה שבט דן היה עושה? עוטף אותו, מחבק אותו, לוקח אותו, מחזק אותו וממשיך איתו. זה מה שדן זכה. וזה הייתה מיוחדים של דן. שדן ידע להיות בסוף, לאסוף את כל אלה שאחורה. יש הרבה אנשים שהם עומדים רק בחזית, וצועקים בחזית, ונותנים פקודות בחזית, ונותנים הוראות בחזית, והם עוזבים את האנשים של האחורה. ואנשים של האחורה, שמדרדרים, והם לא יודעים איך לתפוס אותם, ולחבק אותם, ולעזור להם, ולהרים אותם, הם נאבדים. והזכות והמעלה של אלה שיושבים אחורה ואוספים את אלה מאחורה שנשכחו ונאבדו ויודעים לאסוף אותם ולקחת אותם חזרה קדימה, זוכים על זה להרים שבט, להרים בגל, וזוכים על זה לדברים גדולים שיעקב מברך את דן. ולכן גם מה עשה המלאק? כל הנחשבים אחריך הוא בא לשבט דן, לקחת את אלה שהם אספו אותם, את כל האנשים השבורים בנפש, אותם הוא ניסה להפיל. מי רוצה צדיקים לומר דבר?
כתוב, אגב, כתוב ונאמר, כתוב בקפידיה, שנאמר היה כשהולך בדרך, הוא הולך שם ופה שלא יראה רכב ומישהו אחר מגיע, כאילו, אפילו אז כנאמר ש...
יש לו עזות?
עזות, אבל הוא רואה פה ופה שלא יראה רכב שמגיע, שלא ילך ברחוב. כתוב. זה כמו שהרב אומר, אפילו יש עזות, אבל...
אתה צריך להיות חכם. בעזות צריך להיות חכם, כי עזות שהיא לא עזות בריאה, היא עזות מסוכנת. זה אז פנים לגיינו, אתה יכול לאבד את הכל. ועזות שהיא עם חוכמה, ואתה יודע שיש לך את הבסיס, כמו שאתם רואים כתוב, שהנמר הולך ניזר, מסתכל פה, מסתכל פה, זה עזות נכונה. אנשים חושבים, זה ללכת לקפוץ סתם, אנשים רבים, אז אני, לא, זה טיפש. זה אז פנים לגיינו, זה אתה מפסיד את החיים שלך. אז שיש לך את היסודות שאתה יודע, איתם אתה הולך, איתם אתה תצליח, איתם זה יהיה בסדר.
רבי מיכאל דן,
רבי מיכאל דן הצדיק, האהוב, החביב, כן?
רוצה לומר לגבי מה שכבוד הרב שאל, למה דוד שם מתורייך איתי בקו הראשון של המלחמה, אז הוא הביא מהזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש אומר שהזיווג משמיים לא נוצר, אז האישה יכולה ללכת למצוא בעל אחר. אבל מתי שיש מציאות שהזיווג האמיתי משמיים מתחבר, אז ממיתים את הבעל הראשון.
הזוהר הקדוש אומר משהו מפחיד, אומר הזוהר הקדוש, שלפעמים שמשנים שם לאדם, בשבת קודש דיברנו על זה, לפעמים שמשנים שם לאדם, אז מה קורה בזה? יש על האדם הזה כיתובים ודברים רעים, והשטן יושב עליו, על השם שלו, השטן מכיר את יעקב. וברגע שאדם משנה את השם, השטן בא ליעקב, אין יעקב, עכשיו זה יצחק, אז השטן מתבלבל, הוא לא מכיר. אומר הזוהר הקדוש, זה המיוחד שבשנות שם, מתי שמשנים שם. אז השטן בא איפה, הוא לא פה, הוא מישהו אחר, הוא לא מוצא אותו. זוהר הקדוש.
המשנה מורה פה, על העזות, הוא כותב, על כל פנים לא התקוטטתי בהם, מפני שמידת העזות מגונה מאוד, ואין ראוי להשתמש ממנה כלל, אפילו בעבודת השם יתברך, כי יקנה קניין בנפשו להיות עז, אפילו שלא במקום עבודת השם יתברך.
פחד. פחד.
אנשים חושבים מהזאת זה כעס, זה לא הדבר.
לא, כעס זה שיגעון, זה טמטום. ויש אנשים שגם הם לא כעסנים, אבל הם למדו שכל דבר, צועקים, למה קיעה בצד? משהו, האוכל לא בסדר, למה האוכל לא בסדר? האוכל לא בסדר, מחר יהיה בסדר, בשביל זה צועק. אבל הוא ככה התרגל, הוא בא לבית, דבר לא מסודר, הוא צועק, למה? הוא מתנהג בכעס, מה? הרבה, ואז אדם מעולף להתעלי לכעוס, וזה לא... אדם צריך להיות מתון, ולא לא כל דבר, לא כל דבר ממשהו ראשון, ממשהו דחף ראשון, תשובה, מרדרי, לצרוק, תחשוב. תעשה את הדברים סוף מעשה במחשבה תחילה, תחשוב. תחשוב מה אתה אומר, תחשוב לא בפעם ראשונה מה שיוצא לך, כעס שיוצא לך, משהו שיוצא לך, לא. תחשוב. תיקח את הדברים בצורה מתונה, תחשוב פעם שנייה. תחשוב פעם שנייה. רבותינו הקדושים אומרים שאדם צריך לחשוב כמה פעמים לפני שהוא אומר דבר, לפני שהוא כותב דבר, כמה פעמים יותר צריך לחשוב. אנשים כותבים, כותבים, אומרים, מדברים. תחשוב מה שאתה אומר, תחשוב מה שאתה מדבר, תחשוב מה שאתה אומר. הדברים שאדם אומר ועושה בפזיזות, יש לזה משמעות וערס קשה ביותר שאין לו שני. לא כל דבר שאתה רוצה, למשל אדם פתאום אין לו תיאבון לאכול, לא רוצה לאכול, אז אדם אומר אין לי תיאבון אז אני אוכל למשהו טעים שאני אוכל שאני אהיה לי תיאבון, לא, זה לא טוב. אין לך תיאבון, סימן שהגוף שלך עכשיו לא צריך לאכול, ואתה אומר אני אוכל משהו טעים שאני אוכל, אז אתה מכניס את זה למקום שאתה לא צריך אתה לא צריך להכניס את זה. אדם אין לו שינה, בסדר, אז אל תישן, אתה לא צריך לישון, לא בכוח אני אקח כדור לשינה לישון, אל תישן, אתה לא צריך לישון, לפעמים גם הגוף לא צריך לישון, ואז אדם נכנס לזה, אז אני לוקח עוד כדור, אז בלי כדור אני לא נרדם, אז אני צריך לשתות כדורים, ואז אדם נמכר לכדורים, בלי כדור הוא לא יושן. אתה לא צריך לאכול, הגוף לא רוצה לאכול, אל תאכל, בשביל אתה אוכל. בן אדם בנה לעצמו מנגנון, זה אני עוד צריך לאכול שלוש ארוחות ביום, חייב לאכול, זה מצוות דאורייתא שחייב לאכול, מה פתאום? אתה לא יכול לאכול, לא תאכל. אתה לא יושן, אל תישן. זה לא איזשהו מצווה שאתה חייב לקיים אותה, שאתה חייב לעשות אותה. זה הערס של האנשים שהם עושים דברים שהם לא צריכים לעשות אותם. אז מישהו עכשיו דיבר לך לא יפה פגע בך, אני חייב לענות, אני כועס, אני חייב לענות לו. לא. שבוע, תעיר לו בצורה יפה. עכשיו תענה לו, יענה לך יותר קשה, תענה לו יותר קשה, לאיפה זה יגיע. עוד שבוע תענה לו. יש אנשים שעושים דברים רעים ולא עונים להם. והם לא מבינים למה. כי עושים בחוכמה.
מה שרב אמר שלפעמים זה לוקח כמה, 3-6 רגעים שאדם חושב, אז...
מתי שאדם רוצה לקחת החלטה? 1, 2, 3, 4, 5. לפני שאתה אומר 5, תיקח את ההחלטה בהרבה דברים. נגיד אדם רוצה ללכת לשיעור תורה, קום תלך. אם תספור 1, 2, 3, 4, הגעת ל-5, ברגע שמספר הגעת עד 5, כבר יצא להגיד לך, אל תלך, אולי תבוא מאוחר, מחר יש לך עבודה. תיקח החלטה לפני שאתה אומר 5. אדם אומרים לו תיתן צדקה, לא יחשוב עד 5, לפני 5 תיתן. כי ברגע שאדם מגיע למספר 5, במוח שלו זורק לגוף כל מיני חומרים שמתחיל להגיד לו כן, לא, לא, כן. לפני שאתה מגיע למספר 5 תיקח החלטה.
הוא
אומר שצריך
לחשוב, אז זאת אומרת, אחרי החלטה...
במצווה ללכת לתפילה צריך לחשוב, איך לשיעור תורה צריך לחשוב, לעשות, לא לעשות דברים שהם לא טובים צריך לחשוב, לא צריך לתת ליצירה מקום להתאפס. אבל דבר שאדם צריך להחליט משהו שזה לחיים שלו, משהו שהוא חשוב, ודאי שצריך לחשוב ולדעת מה ולראות את הדברים. אדם אסור לעשות דברים בפזיזות.
אחר ההחלטה לעשות את זה מיד.
ולא לתת לזה לחכות. כי אם אדם מתחיל לתת לזה ספקות בראש, כן, לא, לא, כן, אדם נכנס לעולם של דמיון, לעולם של בעיות גדולים שזה עושה לאדם לא טוב.
כל שעושים על זה וידוי בכיפור, על חטא שחטאנו לפניך ברגליים, ממערות חוץ ורע. מצד אחד הבזיזות, מתוודים עליה, רק על הבזיזות.
הבזיזות יש עצמה חזק.
אז ראיתי בדרך פעם שכתוב שאיך ידע אדם אם זה יצר הרע או יצר הטוב, אומרים לו בוא נלך, בוא נעשה, אם הוא רואה שקל לו והוא הכל אף כנשר, ידע זה יצאת היצר הרע, תבדוק. אם אתה שקול, אתה מדוד, אז יש פה אולי דברים מצד היצר הטוב. האם כבוד הרב גם חושב?
כן, כן. דברים של קדושה קשה, ומתי שקשה לאדם, אחרי כן, אחרי כל ניסיון, אחרי כל בעיה, יש לאדם סייעתא דשמיא גדולה. וכל דבר, נגיד עכשיו יש לך קושי בחיים, אתה צריך לדעת שהקושי הזה הוא בא ללמד אותך למשהו יותר רציני, שתהיה יותר בנוי למשהו יותר רציני. מה דוד המלך אומר לגוליאת, לשאול המלך לפני שהוא נלחם עם גוליאת? היה אריה ודוב ונלחמתי ואני ניצחתי. שמה הוא מספר לו את זה? מה זה סיפורים, מספר לו כל מיני סיפורים? לא. הוא אומר לו, מתי שבא אריה ללחם איתי וניצחתי אותו, הבנתי שמחכה לי זה מערכה גדולה וכבר הכנתי את עצמי לזה. מתי שבא דוב ללחם איתי, הבנתי שבא מערכה גדולה ואני מכין את עצמי ללחם עם זה. אני כביכול בנוי ומוכן להתמודד עם דברים גדולים. אז יש לך בעיה, או שתישבר ממנה ותיפול ותהיה עצוב ותהיה שבר כלי, או שתאמר, זה בונה אותי להתמודד עם דברים במצבים יותר קשים. תרגישים עוד כמה זמן לעבודות גדולה?
שם,
בסדר. מישהו צדיקים רוצה לומר עוד דבר?
אבל השינוכים של דוד המלך, רואים גם היה את בת שבע, שזה בא בצורה לא הכי מזיעה.
בעזרת השם, השיעור יהיה נשמת ענת חנה בת שמחה. נשמתה צורה בצורה חיים, נחשב בימים מלאים. מה צדיק?
וגם את אביגיל, אשתו של נבל הכרמלי. דוד חשק בה, רצה, בסוף אמרה לו, הכניסה לו את כוח הנגיעה, כדי לעצור אותו בדבר הזה. אז רואים, ושתי נשים חשובות, גם בת שבע, הולידה את שלמה.
אביגיל הייתה בעלת רוח הקודש.
אז המהות של השידוחים של דוד האלה, כביכול, שתי הזיווגים האלה, דברים. האם יש מעלה גדולה בנבל הכרמלי שהוא זכה להתחתן עם אביגיל לפני כן? היה בו משהו, היה קמצן גדול, שאנחנו יודעים. האם היה בו זה משהו מיוחד?
ניתן לך באחד הימים שיעור, מי זה היה נבל? מה היה הכוח של נבל? מה היה נבל? בת שבע, סבא שלה, אחיתופל. הייתה בת אלם, סבא שלה היה אחיתופל.
דוד המלך.
את מי דוד שלח? את מי דוד שלח לבת שבע?
הוא היה אחיתופל.
מי הוא שלח? ושאול מי ומי? אחד מהגיבורים של דוד, איך קראו לו?
נשלח דוד והידרוש לשם, אני אמרתי את בת שבע, בת אליהם, והידרוש על שם יוש.
מי רוצה לומר עוד דבר, תחפשו את שמעון בן יוש שלח.
דוד המלך, 18 נשים, 22 ילדים.
רבי מנואל הצדיק, אהוב והחביב, אתם חסרים לנו פה, השם ישמור אתכם. שמח אתכם, יברך אתכם צדיק.
כמו שדוד המלך כבוד הרב הזכיר שהוא רצה, כל העניין זה היה כדי לתקן תשובה לרבים לאורך כל הדורות. לשאול האם אפילו היום בדורנו צדיקי הדור, בכל דור יש את הצדיק של הדור, האם עדיין עושים תיקונים שמהווים חוזק כזה?
כל דור מתקנים בו תיקונים ומייסדים בו יסודות ובונים בו עולמות גדולים ביותר. בכל דור יש בו את התיקון של אותו דור.
אבל האם עדיין יש תיקון שהוא בכל הדור, שיש ללמוד ממנו גם לאנשים הפשוטים?
מכל דבר שיש בעולם אדם צריך ללמוד, מכל דבר מדי השכלתי, כל דבר שקורה בחיים אדם צריך ללמוד ממנו יסודות גדולים. מי רוצה צדיקים לומר?
אני אומר, בקשר לבן הבכור, תורה בשפת הרא אומרת, כי אין יש לנשים, אחת קרובה, אחת קרובה, והיה הבכור בצניה. באמת, גם להורה יש בן בכור, כי יש שתי נשים. אתה כבר לא מזכירה את זה, הבן הבכור זה לצניה, כי הבכור יש יותר סניה, הבכור.
כן.
כבוד הרב, הוא היה הכי תראי, לא היה ילובי, והוא היה שומר של עמי, שבע ימים בראשית של בת שבע, והיה סביבה גם חרת ופיות, לא יכולים לגשת אליה, ובנמר יש דבר אחד שאין בשום חיה, הנשיכה שלו בשפתיים, הכי חזקה מכל החיות, שלוש פעמים מהדור. הוא יכול לשבור לו את העצמות בביס.
שמעון מצאתם?
לא, לא, לא כתוב מי את מי הוא שלח. גם במפרשים.
מי שרוצה לומר עוד דבר?
שכל הנבואה של אביגיל תלויה בזה שהיא נתקע שדוד הולך שהוא יחטא אותו, אבל כל עבר דוד חטא את
המטור.
אז אם היא מתבטל, אז כל אביגיל לא חטא אותו.
חזק צדיקי, בעזרת השם. נשמח שמחה גדולה, יהיה בעזרת השם, תרגיעו אל הצדיק, שמחה גדולה.
אמן.
ישועה גדולה, ואוב גדול, ואוב גדול, וישועה ושמחה, ובעזרת השם, שמחה ודובה, ובין ניצבים, יש לכם שמחה את החתם, שישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם, ובעזרת השם, אוב גדול, וישועה וכל הטוב, בעזרת השם.
ואולי.